פרק י"ב, כן, פרק י"ב בעמוד ס"ד. כבר הודעתי לך שלא היה שעבוד הגמור לישראל כאשר יעקב עדיין קיים, כי כל זמן שהיה יעקב קיים לא היה אפשר למצרים להיות גוברים עליו מפני מדרגת יעקב, והוא היה מצרף אליו 70 נפש שהם יוצאי יריחו. ולפיכך נסתמה פרשת ויחי להגיד, כיוון שמת יעקב נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מי שעבוד. כן, כלומר זה דבר שהוא הסביר בהרחבה, שבעצם השעבוד היה אפשרי רק משעה שיש 70 נפש, כי ברגע שישראל הם במספר 70, יש להם השתוות עם אומות העולם שהם במספר 70, זה בכלל וזה בפרט, ולא עוד, אלא כן, ולא עוד, אלא שגם כשהם כבר במספר 70, כל זמן שיעקב חי, מפני מעלתו של יעקב אי אפשר לשעבדם. כי אין דבר כזה לשעבד אדם כמו יעקב. זה לא בסקאלה בכלל. ולכן צריך להמתין עד שיעקב מת. ואין הפירוש אומר המהר"ל שלגמרי התחילה שיעבוד אחר שמת יעקב. שהרי אמרו, למה נמנו שנותיו של לוי, להודיע כל זמן שאחד מן השבטים קיים לא היו משועבדים. כלומר, גם השעבוד לא התחיל עד שלא נפטר אחרון השבטים, ואחרון השבטים היה לוי, שנפטר בגיל 137. אלא פירוש הדבר, שכאשר מת יעקב היה שעבוד על ישראל, ולא היה שעבוד בקביעות עד שמת לוי. אז היה שעבוד בקביעות. כלומר, יש שעבוד שלא בקביעות, שעבוד בקביעות. מכל מקום, לא היה וימררו את חייהם. גם זה לא היה. כלומר, למרות שהתחיל השעבוד, אבל שעבוד בלי מרירות. עד שנולדה מרים. לכן קראו לה מרים. על שם המרירות. ואז התחיל וימררו את חייהם. וכל, אז זאת אומרת שבעצם השעבוד היה יחסית קצר. יחסית קצר, זה לא מאוד קצר, כי ודאי שהתחיל לפני לידת משה, ומשה הגיע לפני פרעה, עמד לפני פרעה בגיל 80. אז יש משהו כמו 84, 85, 87 שנות שעבוד בערך, כשהתקופה הקשה הייתה קצרה, זאת אומרת, כל הבן הילוד, היורה, תשליחו, וכל הבת החיו, זאת הייתה גזירה חד פעמית, לא שנמשכה שנים רבות. בואו. אז אם כך, סך הכל, זה יותר קצר מהרושם. אבל כשאנחנו קוראים בתורה, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, יש לנו הרגשה, יש לנו רושם ראשוני, שהעינוי והקושי היה 400 שנה. אז למה זה כך? זה ככה בגלל שזה דרכו של הכתוב, ליצור רושם מסוים, שמתרכז, שמתמקד בנקודה אחת. זאת אומרת, כיוון שהפסגה היה באמת שעבוד קשה ומר, לכן הכתוב משליך מאותה הנקודה על כל התקופה כולה. אבל התקופה כולה יש לה גם כן הדרגה. בסדר? זה דרכו של הכתוב ליצור את הרושם הזה. כן.
איך אומר תקופה קצרה כביכול כל
בן הילוד היורה תשליחו. כן.
למה לא להבין מי
היה שלפני שנולדה
מרים?
נו.
או אחרי שכבר
התחילה
עד לפחות בגיל 80 עד
שמשה עמד מולבא. אם אתה אומר שבמשך 80 שנה היה כל הבן הילוד היורה תשליחו וכל הבת תחיו, אז תהיה לך בעיה. בגלל שאז יוצא שלא היו נשארים מישראל כלל.
הצליחו להעלים
מה? 60 ריבו? ככה.
ובעלות היו.
זה לא...
כאילו צריך לתפוס במה? כאילו באיזה נתון זה?
זה לא סביר. זה לא סביר. פשוט. גם אתה רואה שפרעו, הוא מתווכח שם עם העובדים, לא נתתם את מנת הלבנים וכו'. רואים שם שמערכת היחסים יחסית מסודרת. זה לא דיכוי מוחלט. ככה נראה. טוב.
למה הסגנון של הכתוב דווקא מראה שהיה כל כך שירות קשה שבתחס לא היה כל כך קשה, לא היה נורא כל כך.
כן, כי הכתוב הולך על המהות. הכתוב, מה?
מחילה, הרעיון הזה דומה לסגנון של הפשקווילים. אוי, קרה בזה...
נכון, נו.
שכותבים, שבצורה נורא, ומה שקרה זה בעצם...
אז אתה אומר, אתה אומר ככה, שהסגנון... נחזור על השאלה. אתה אומר, הדבר הזה דומה לסגנון של הפשקבילים, שאומר שאוי ואבוי, שומו שמיים, קרה האסון הכי גדול בהיסטוריה, ובעצם היה איזה צ'ופצ'יק, נכון? נו, בסדר. אז מה אתה אומר? שגם הפשקבילים מדברים ככה. אז מה?
זה
לא איזה
סוג
של... לא, מה הבעיה?
זה עיוות של האמת.
זה לא עיוות של האמת. אם אתה...
פשקבילים כזה זה
גיחוך. לא, לא, זה לא עיוות של האמת בכלל. מתי יש עיוות של האמת? זה כשאני רוצה לרמות אותך. כשאני רוצה לרמות אותך, אני משקר לך. אני אומר לך משהו שלא היה. אבל אם אתה מכיר את הסגנון שלי, אז זה כבר לא שקר. בסדר?
מה שאתה תמיד אומר ברדיו, צריך להבין את הסגנון של הרב הזה והזה,
כן, כן, בדיוק, בדיוק, זאת האמת. זה אמת. זה ברור שכשאתה שומע דברים של מישהו, אתה צריך להכיר את סגנונו כדי להבין מה הוא מתכוון, ברור. פשוט מאוד. מה כל כך מסובך בזה?
זה גורם לחוסר הבנה.
זה גורם לחוסר הבנה, לכן צריך ללמוד מה הסגנון של כל אחד. זה בדיוק הבעיה, זה תמיד בעיית התקשורת. שמילים שבמובן מסוים בתרבות אחת, הם במובן אחר בתרבות אחרת. ולכן יש צורך, לפני שמדברים, להבין מהם הפרמטרים שעל פי הם מדברים. זה הכל. מה כל כך מסובך בזה? אלא אם כן אתה דורש שכל סגנון כתיבה יהיה בדיוק דומה לסגנון כתיבת הרומנים התל אביבית של ימין. זה מה שאתה דורש.
זה התרבות השולטת.
זה התרבות השלטת. אתה אומר, זה לא בסדר שתורת משה לא התחשבה בתרבות השלטת של המאה ה-21. בסדר, אני מבין. אבל זה עוד לא מהווה קושיה. זאת אומרת, זה לא בסדר, זה שמשה לא הלך לפי הסגנון של היום, והוא לא קרא את עמוס עוז, זה אני מבין, זה פשע בל יכופר. אבל זה לא מונע את מה שאני אומר, שצריך להבין באיזה סגנון התורה מדברת.
אז אני מבין, זה לא עיוות אם אני מבין את הסגנון של...
נכון, ומה אתה רוצה? התורה היא לא מחויבת לדאוג לזה שאתה תבין, שאתה מראש תדע באיזה סגנון היא מדברת. צריך פשוט להכיר את האופי של הספרות הזאת. זה כמו שמשל רש"י כותב בסוף פרשת בראשית, בסוף פרשת נוח, סליחה, שהתורה נתנה מקום להבין שחרן, לא, שתרח מת לפני שאברהם יצא, וזה לא נכון, בסדר? עכשיו, הכתוב בעצמו לא התכוון לרמות אותך, כי הוא יודע שאתה יכול לעשות חשבון המספרים. כן, מאותו כתוב עצמו אתה יכול לגלות שתרח היה בחיים. אלא יש, מכאן אתה למד שהכתוב יש לו סגנון של קריאה ראשונה ושל קריאה שנייה. בסדר, זה דרכו. בבקשה. זה שגם הפשקבילים הולכים בכיוון הזה, ברוך השם, לפחות יש לנו עדות חיה לזה שהסגנון הזה ממשיך גם בעת המודרנית. כן.
גם מדרשים
מוזמים? האם למדרשים? למדרשים יש סגנון אחר בכלל של דיבור. יש פרמטרים של הבנת המדרש. יש מאמר יפה מאוד של רמח"ל, נקרא מאמר ההגדות, שבו הוא מסביר מה הם דרכי הכתיבה של המדרש. ועל פי זה אתה יכול להבין הרבה.
המדרש כתוב שהיו שמים את הילדים שלהם בקיר, ופרעה היה רוחץ
עם דם
של
תינוקות.
זה לא
כזה
שעבוד
נורא. מה? כן, מה שאתה אומר, רגע! אני רוצה לחזור על השאלה שלך, לי מותר גם, נכון? במיוחד שזה לא בשבילי, כי אני שמעתי את השאלה שלך, אבל אנשי האינטרנט צריכים לשמוע, גולשים, נכון? אתה אומר ככה, כשהמדרשים אומרים שהיו מכניסים את התינוקות בתוך הלבנים, ושפרעה היה רוחץ בדמם של תינוקי ישראל, זה לא נשמע שעבוד נורא. ככה אתה אומר. כן? כמו אתה אומר, זה בציניות. כן. התשובה היא, שאם אתה תשים לב, על מה מדברים המדרשים? כתוב, הם אומרים, זה שהיו מכניסים את התינוקות ללבנים, מתי זה היה? אחרי שמשה הגיע לפרעה, והוא אומר, מעורר תסיסה, ואז פרעה אומר, ותוכן לבנים תיתן. שמה שלא יהיה לא אכפת לי, אני רוצה לבנים, ואז יכניסו תינוקות ללבנים. כן? אז כמה זמן זה היה? כמה ימים, נכון? דבר נוסף, לגבי מה שאתה אומר שפרעה היה רוחץ בדמם של תינוקות, למה? כתוב שם, וימות מלך מצרים שנצטרה. שהוא יכול לבצרת. זו, זה קרה פעמיים, אם אתה עושה חשבון לעומת 400 שנה, מדובר סך הכל בשבועיים. עשית חשבון של הפרופורציה. אם, גם אם נאמר שה... דיבורים האלה של המדרש הם היסטוריים. כן? כמה זמן הוא כבר היה חולה בצרעת? וכמה זמן היה משה שם התחיל לעשות בלגן? כלומר, בין הזמן שפרעו הכביד את עולו לבין המכה הראשונה. בסדר? בבקשה.
הרגע שבן אדם לא יכול לבצע את
הזכרון החופשי
שלו,
אבל במובן חיצוני, אפשר להגיע את זה לזה אין שיעבוד. זה שאדם לא יכול לפעול בצורה חופשית, האם זה סוג של שיעבוד? כן? כן, זה גם סוג של שיעבוד. אבל זה לא השיעבוד שמתואר כאן. כן, בבקשה.
לכאורה, כל המתלוננים שיקרו
בציר
הבשר,
אוכלנו
זה
לסוף
הבשר והכל,
ויש
להם בצדק בדברים
שלו. בוודאי. את לא יודעת שהמתלוננים שיקרו.
לא שיקרו, אבל באמת עד היום באמת מה שהייתה תמונה...
ושיקטנו על סיר הבשר ואוכלנו לחם לסוף. כן, מדובר שהעבדים, כן, עבדים מקבלים אוכל טוב, כי הם צריכים לעבוד. מה הבעיה? אז זה עבדות.
מה שבמקום כותב... תבל לא ניתן להם, אז אנחנו
בשר,
אנחנו זה, אנחנו זה, הוא מקשה את השאלה הזאת.
בסדר, אז תלוי, יש תקופות כאלה. טוב, כן.
יעקב אצל לבן זה לא היה שיעבוד?
יעקב אצל לבן זה לא היה שיעבוד, זאת הייתה עבודה.
עבד עליו, זה לא היה בדיוק.
הוא לא יכול למכור אותו למשל. לבן לא יכול למכור את יעקב. טוב. אז איפה היית?
לא כל כך ברור.
מה לא?
הרב הגיע לצהרת שבועיים. לא קשר שלא מתרפים לצהרת. איך הגעת לזה שבועיים? מה, מאז שמשה רבנו עמד, הוא הצטרה לפני.
נצטרה לפני. כמה זמן הייתה הצהרת הזאת?
אני לא יודע, אדם אמרת שבועיים, אני צריך להגיד
בין. אולי? אולי היה חודש, לא יודע.
אולי 70 שנה.
אולי 70 שנה. אי אפשר לדעת. אני אומר שמהמדרשים אי אפשר להוכיח כלום לגבי אורך השיעבוד. זה הכל.
רגע, 70 שנה
שהוא רוחץ
עם
תינוקות,
והיה איזה נכון,
זה שובר את כל ה... כן, אם 70 שנה הוא רוחץ עם תינוקות, זה גם מטורף. חוץ זה מה, זה צרק של 70 שנה, בן אדם לא יכול להחזיק מעמד ככה. טוב.
בגלל
תינוקות,
אדם שהיה תינוקות, החזיק מעמד.
נו, בטח.
תתרגו,
הוא בא בצריים, היו מצמצמים מבוא. כן, נכון. טוב. אני לא אומר שהדברים האלה הם דברים קלים, כן? עצם זה שאתה נתון לקפריזות של מלך רשע, אז זה כבר כשל עצמו בעיה, כן? טוב. בכל זמן שהיה הדור של 70 נפש קיים, לא היו פרים ורבים. כי אלו 70 היו נמנים מוגבלים בשיעור ובמספר שהוא 70 נפש. ואחרים שלא היו... רגע, רגע. ואחרים שלו היו במספר 70 נפש, בטלים אצל 70 נפש. וכאשר כתיב, וימות יוסף, וכל אחד, וכל הדור ההוא, כן, כלומר, זה, כשמתו כל 70 נפש שירדו מצרימה, אז הבנים שלו היו נמנים, ולא עלו במספר, היו פערים ורבים מאוד, שלא היה שיעבוד להם מצד עצמם. כי הדבר, טוב, זה פה צריך להבין כמה דברים יש פה. יש... הפרשה שמדברת על השיעבוד, איך היא נקראת? הפרשה בתורה שמדברת על השיעבוד, איך היא נקראת?
שמות.
שמות, נכון? על שם ואלה שמות בני ישראל. אז אם אתה קורא פרשה ששמה שמות, אתה מתאר לעצמך שהנושא המרכזי, המוטיב המרכזי בתוך הפרשה יהיו השמות, יהיו הרבה שמות. ודווקא בפרשה הזאת אנחנו רואים שהשמות נעלמים. כן, כתוב בתחילה, ואלה שמות בני ישראל. הבאים מצרים, הייתי יעקב, ישו איתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה וכו'. ויוסף היה במצרים. אחר כך כתוב, ובני ישראל. כבר לא יודעים את השמות שלהם. פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו מאוד מאוד בתים על הארץ אותם. ויומר, פרו, בניעם. לא יודעים את השמות. אחר כך כתוב, וילך איש מבית לוי. ויקח את בת לוי. ותאר האישה. ותלת בן. בן. ותראה אותו כי טוב הוא. לא אומרים את השם שלו. שום דבר. לא את השם של האבא, לא של האמא. ולא אחלה עצינו ותשם אותו בסוף ועל שפת היור וזה. ותתצב אחותו. ותרד בת פרעה. שום שמות. וזה מילדי העברים זה, וזה, הליכי את הילד, ותקרא את אם הילד, האימא. ויגדל, בכלל לא יודעים את השם שלו. בכל זאת עברו איזה שנתיים לפחות, לא? כן, לפחות, של הגמילה באותם הימים, אולי 3 שנים. ותביאהו לבת פרעה, ואילה, ואילה, לבן. כן? בן זה אין פה שם. ותקרא שמו, מה זה משה? בן, במצרית זה בן. מה זה בן? שקוראים לו בן. כן, אז זה שם אנונימי, זה אנונימיות. ותומר, כי מן המים משיתיהו. מי אמרה את זה? מה פתאום? קודם כל, אין דבר כזה בתיה, קוראים לה ביתיה, אם כבר. כן? תמיד הביטבול הזה. בתנך אין בתיה, יש ביתיה. אבל חוץ מזה לא כתוב השם שלה שם בכלל. זה בדברי הימים מופיע. אבל חוץ מזה, שימו לב שאתם אומרים דבר לא נכון. כתוב ככה. ותביאה לבת פרעה ואילה לבן, ותקרא שמו משה, ותומר. מה זה ותומר? כבר זה היא מדברת עד עכשיו. אז ותומר מי? אם הילד. כי מן המים משיתיהו, היא נותנת, האימא העברייה, נותנת דרש עברי לשם המצרי. מה פירוש משיתי הוא?
אני משיתי אותו.
מה פתאום אני משיתי אותו? אם זה אני משיתי אותו, צריך לכתוב איזה קרא, מם, שין, יוד, תו, יוד, ה, וו, נכון? נכון? אבל זה לא כך כתוב. כתוב מם, שין, יוד, תו, ה, וו, בלי יוד. אז אם לא כתוב עם יוד אחרי התו, זה לא אני משיתי אותו, אלא זה את משית אותו. משיתי הוא עם חיריק, בלי חיריק מלא, זה את משית אותו. וזה בדיוק מה שזה אומר, שהאם העברייה אומרת לבת פרעה, הקראת לו משה, דיינו בן במצרית, כי מן המים משיתי הוא, כי את משית אותו. זאת אומרת, היא נותנת דרשה עברית לשם מצרי. זה כמו שאומרים, ותקרא את שמו ג'ורג', ואז היא אומרת זה כי הוא גרגרן. בסדר? במילים אחרות, השם העברי של האיש לא ידוע, והשם המצרי אין לו משמעות. אל תרחיב, אנחנו מספיק מסתבכים בפסוקים עצמם, בסדר? עכשיו, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, והיה איש מצרי, מה כאיש עברי, השמות לא כתובים. ויבן כוחו, והיה כן איש, ויח את המצרי, ויית מבחול, וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, וישב בארץ מדיין, וישב אל הבאר, ולכהן מדיין, גם לא אין שם. 7 בנות, תגיד את השמות שלהם. ותבונה, ותדלנה, ותשכנה, ויבואו הרועים, ויגרשו, ויקום משה ויושיען, ויש רצונה, ותבונה אל רעואל. סוף סוף מישהו עם שם. כלומר, אתם מבינים? ואז הוא אומר, איפה האיש? זה, תנו לו ציפורה. כן, ואתן ציפורה ביתו, ואז יש לו בן, קוראים לו גרשום, סוף סוף שמות. כלומר, מה עושה מצרים? מצרים מוחקת את השמות, את הזהות, יש התבוללות. והראשית של הגאולה זה כשחוזרים לתת שמות. כן, שהאדם שוב מודע לזהות שלו. אז גם פה, מה שאומר המהר"ל, שאין מספר יותר. בהתחלה יש מספר, 70 נפש זה מספר. איך אומרים, סופרים אותי. אני שייך למשהו שיש לו הגדרה, 70. אבל ברגע שמתו כל הדור ההוא, כל ה-70 נפש מתו, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד, כבר אין אישיות. זה הריבוי בלבד, הכמותי. שהוא גם בא למחוק את הזהות. מובן מה שאני אומר? מה אתה מסתכל עליי ככה? אתה לא מסכים מה שאני אומר.
זה חידוש כל מה ש...
טוב, בסדר. בסדר, צריך להבין. בסדר, כן.
איפה נכנס פה לשינוי שמותם?
אז זה הכוונה, לא שינוי שמותם. אבל זה לא כתוב. זאת אומרת, ודאי שהם לא... כלומר, זה בדיוק העניין. הייתה נקודה בתוך הזהות שלהם שזכה שיש שם. אז בזכות זה נגלו. לא? כן.
להבדיל, אמרת כשסופרים, אדם קיים.
כן.
להבדיל, בשואה, מה ששמו את המספרים על הזרועות, זה היה בסדר?
לא. בשואה דווקא נשמו מספר כדי לא לזכור את השם. זה היה בדיוק ההפך. כן, ודאי. כלומר, יש הבדל בין להיות חלק, נגיד, כשאני אומר שאני חלק מ-70 נפש, אז זה אומר שאני משלים את ה-70, אז יש משמעות לאישיות שלי. מה שעשו אותם רשעים, מחשמם וזכרם תפוע עליהם, אמן, אז הם רצו שלא יהיה לאדם מספר, במובן הזה שהוא לא חלק ממשהו שיש לו משמעות, אלא הדרבה, שיש ריבוי מספרי. הריבוי מספרי מוחק את המשמעות שלי.
אתה יכול להגיד גם תעודת זהוי של היום, אתה יכול להגיד...
נכון, תעודת הזהות של היום, כן? אני לא חושב שיש מישהו היום במדינת ישראל שמגדיר את עצמו על פי מספר תעודת הזהות שלו.
אבל לפי המספר האישי כן.
זה בעיה, בהחלט. אבל המספר, אתה זוכר כשאדם מגדיר את עצמו על פי מספר אישי, אבל זה בדיוק עניינו של צבא, שהצבא מוחק את הפרטיות. אבל זה לא המצב הנורמלי, כן.
השאלה השנייה, הרב אמר ששנתיים משה רבנו עד שמצאו אותו.
לא, לא שמצאו.
כן. זה הרבה פחות.
למה?
שלושה חודשים היא הצליחה להחזיק אותו.
כן, בסדר. נחזור על שאלתך. אתה מייחס אליי את האמירה. אתה מייחס אליי את האמירה. שאני אמרתי שלקח שנתיים עד שמצאו את משה. ועל פי זה אתה מקשה קושיה, שהרי לי כתוב התצפנו שלושה ירחים. אז אם כן, ודאי שיש פה סתירה בין מה שאתה מייחס לי לבין הנאמר בפסוק.
ככה אני הבנתי
ממך. הבנת ממני שאני אמרתי ששנתיים הסתירו את משה. ולא היא, מעולם לא אמרתי דבר זר כזה, הסותר פסוק מפורש בתורה. אני אמרתי שזה לקח שנתיים עד שהביאה אותו לבת פרעה, כי היא הניקה אותו.
מי הניקה אותו?
יוכבד. כתוב, וזה פסוקים, אצלי זה לפחות בחומה שלי זה כתוב, כן, שוותלך עלמה ותקרא את אם הילד, ותניקהו.
טוב, זה אני לא הבנתי.
נכון?
ויגדל,
כתוב, ויגדל הילד.
זה ברור לי שהיא קרא על האמא וניקה.
מתי הוא קיבל את השם משה?
קיבלתי מהרב מרגע שכביכול ביטיה לפי מה שהרב אומר, שמה שאותו עבר כשנתיים.
ודאי. מאז שביטיה משתה אותו ועד שהיא קראה לו משה, עברו שנתיים. זה נכון.
הכוונה מאז שגילתה אותו.
לא, 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 זה ברור. זה פשוט, זה הייתה אי-הבנה. אי-הבנה. מצערת. כן? אבל אתה רואה, אם מדברים, אפשר לברר את דברים. טוב, ברוך השם. טוב. כן.
למה התורה בפרשת שמות לא אומרת כל השמות של בני ישראל, ובגלל פרשת ויקרא, יש כל השמות של...
זה בדיוק העניין. בפרשת שמות, משה בלוע בתוך מצרים, וישראל בלועים בתוך מצרים. בפרשת ויקרא התחילה הגאולה. החלטת הגאולה, אתה תראה את אשר עשה לפרעה. בעיה שיש גאולה, צריך להחזיר את השמות. ואז צריך לייחס את משה למקור העברי שלו. כן? למרות זאת, השם העברי שלו לא הוזכר בתורה. מעניין, בכל זאת.
מה השם העברי שלו?
השם העברי שלו תוביה. כן? כתוב, ותראה אותו כי טוב הוא. כשהתורה מספרת את התגובה של האם בלידה, זה כדי להסביר את השם שלו. אז ותראה אותו כי טוב הוא. אז מן הסתם קרא לו טוביה, או טוביהו, או יהותיו, או אליטוב, או טובאל, או יהותיו-יהו, משהו כזה.
אז איך זה לא נתפס השמות האלה?
או טוביב. כן.
איך לא נתפס אחד מהשמות שאני
הזכיר? איך לא נתפס אחד השמות שאני הזכרתי? מה, טוביה זה לא שם יהודי?
לא, לא נתפס אבל, לא נתפס על משה רבנו.
על משה רבנו לא, בסדר. כי משה רבנו הוא מעל כל אומה. הוא מעל ישראל ומעל מצרים. ולכן הוא גם לא קבור בשום ארץ ברורה. אפילו לא יודעים איפה הוא קבור.
יש מדרש שאומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לביטיה, נתת שם לבני, כנסי חיה לגנן.
כן, זהו.
אז מה זה שם? איזה שם נתנה לו? לא היא נתנה.
היא נתנה לו שם, שם, יפה.
היא לא נתנה.
מה?
היא לא נתנה, לפי מה שהרב הסבר, היא לא נתנה את השם.
בסדר, זה, סך הכל זה שם מוצלח. כי דווקא זה שאין לו שם, זה מוצלח אצלו. כי הוא ענב מכל אדם, אין לו זהות משלו.
סותר את המדרש.
זה לא סותר את המדרש, זה בסדר. המדרש מסתדר יפה מאוד איתי. ואני מסתדר יפה מאוד עם המדרש. טוב, הלאה. וכאשר כתיב, לא, סליחה, כי הדבר שאינו שלם, ואינו בפועל, הולך ומשתוקק לצאת אל הפועל. וכאשר היו ישראל 70 נפש, שזה מספר מוגדר שלם, והיו נמנים, לא היו פרים ורבים. כלומר, נגיד זכרת, הם היו שלמים באיכות, לכן לא ראו צורך להגדיל את הכמות. זה לא שלא היו מביאים ילדים בכלל, אם לא, זה אחר כך בא הדור הבא, אבל היה מעט. הריבוי לא היה משהו יוצא דופן. רק כאשר מתו 70 נפש, ואז לא היו מאותם שהיו מוגדרים, ולא היה להם שלימוד, היו מתנועים מאוד לצאת אל הפועל. כלומר, הריבוי בא בגלל שמשהו חסר. הם רוצים להגיע לאיזה מדרגה, והם מרגישים באופן אינטואיטיבי, שהם צריכים להביא הרבה ילדים. כן?
משמע שחייבים לרדת ברמה,
כן, ודאי. כלומר, אי אפשר להגיע להוויה חדשה בלי ביטול ההוויה הקודמת. זה כלל ברור, נכון.
אתה מחליט ליפול.
זה לא מחליט ליפול, זה קורה. זה קורה. כן, זה מה שנקרא משברי מעבר. מה?
הם ידעו איפה שהוא על ה-600 אלף שהם
צריכים להגיע אליו? האם הם ידעו שהם צריכים להגיע ל-60 ריבו? אינני יודע. שכבר התבאר כי שלמות ישראל הוא 60 ריבו. וכל דבר מתנועע אל שלמותו. והיו פרים ורבים מאוד. וכאשר התחילו עוד מצרים לענותם והיו רוצים להפסידם, היו פרים ורבים עוד יותר, שככה המידה נותנת, כי על ידי העינוי של גוף, הגוף חלוש, וכיוון שהגוף חלוש, הוא מוסיף ברכה האלוהית כאשר הגוף חלש. כלומר, אין לי כוח מעצמי, אז אני פונה לקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לי את הכוח. אם יש לי כוח מעצמי, אני לא כל כך פונה לשם בתפילה. זה ידוע שהחולים, יש להם כוח של תפילה לפעמים יותר גדול. זה לא שהמחלה זה טוב. אבל זה יש שכינה למעלה מראשו של חולה. יש דבר כזה. כן.
יכול להיות הנגש, בעינם לא חזק את עצמו יותר מדי?
האם זה יכול? זה בדיוק מה שרציתי למנוע.
לא, לא חולים.
כן. שאדם לא יהיה חזק מדי. כן, למה לא? למה שלא יהיה חזק? האם, לא, השאלה, זה כן אומר שאדם לא צריך להשקיע רק בזה. זאת אומרת, אם האדם כל הזמן עסוק בלפתח את הכושר, שרירים והכל וכו' וכו', זה יכול לקחת לו את כל היום כולו. תורה מתי עליה. בסדר. זה עניין של התמקדות, מה?
אפשר להגיד לך, אנחנו נהיה חדשים, וכל כולנו להתפלל לקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו.
זהו, זה בדיוק מה שרציתי למנוע. כן, את התפיסה הזאת. כן, אפשר להגיד שאז אנחנו נהיה חלשים, ואז נפנה לקדוש ברוך הוא. לא, יש אפשרות נוספת. שנהיה בריאים ונפנה לקדוש ברוך הוא. אלא שהבריאים מתחלקים לשני סוגי אנשים. יש בריאים שמפני בריאותם אינם מרגישים צורך להתפלל, ויש בריאים שעל אף בריאותם מכירים את, את זה שכל בריאותם בא מאת השם, ולכן מתפללים. מה שאין כן אצל החולים, שכיוון שהם חולים, אז הם יודעים שהם לא בריאים. כיוון שבינים שהם לא בריאים, אז הם מתפללים. בסדר? זאת אומרת, אם האדם לא מבין את הצורך בתפילה, אז בא החולי להכריחו להתפלל. אבל זה לא הכרחי.
כתוב שאדם בריא גם מתפלל לעתיד שימשיך להיות בריא.
ודאי, זה בדיוק העניין. שהבריא צריך להתפלל להתמדת בריאותו. כן. רק שיש איזו גאווה לפעמים שמתלווה אל הבריאות, שהאדם לא שם לב שהוא צריך את רחמי שמיים.
שמעלים את המחיר שהלחם מתרגש.
כן, בדיוק. טוב. איפה אנחנו? וכאשר התחילו עוד מצרים לענותם, והיו רוצים, אלו, זה, לפירה היו פרים ורבים, ורבים כיוון שהיו משעבדים אותם להחליש כוח הגוף. וכל שהיה כוח הגוף נחלש, גבר כוח אלוהי יותר, להיות ישראל דבקים מבריקת אלוהים. וזה, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. וזהו דווקא בישראל, שעיקר כוחם הוא כוח אלוהי, לא כוח גופני. כן, אצל האומות, כשהאומות נחלשות, אז הן נחלשות. ואחר כך היו מוסיפים, וימררו את חיי, יש בפסוק הזה, והענבים ירשו ארץ. והכתיב, גם אז הקריאו כתיב, בכתיב זה ועניים ירשו ארץ. כן, ארץ זה כמובן העולם הבא שם. זאת אומרת, שמי שיש לו דלות של העולם הזה, יש לו יותר שייכות אל העולם הבא. ואחר כך היו מוסיפים, וימררו את חייהם מזמן שנולדה מרים. וזה, כאשר נולדה מרים, היה התחלת קורבת ישראל אל הגאולה. שגם מרים הייתה צריכה את ישראל כשנגלו שבזכותה היה הבאר. ודור שהייתה בו מרים יותר הפך למצרים. שהרי מרים סיבה לגאולתם, ומצרים סיבה לשעבודם, וכל הפך קובר על הפך. ומפני כך היה השעבוד של מצרים עליהם יותר, כי היו הפכים ומתנגדים זה לזה, בוודאי בכל מה שאפשר. ולפיכך היה המרירות מזמן שנולדה מרים. והפך זה, כלומר, בכיוון שמתחילה גאולה, אז נהיה יותר קשה. והפך זה, גם כן מיד שהשליחו משה ליאור, בטלה גזירת כל הבן הילוד היהורת השליחו. יש פה מקור מפורש. שכן דרשו, מילדי העברים זה, זהו נופל ליאור, ואין אחר נופל שם. לפני שכבר בטל דבר זה, שכל הפר קובר על הפכו. שכבר הושלח משה ליאור, שככה הוא צגני ברוך. כלומר, בגלל שהם עשו את זה ממם, שמשה הושלח ליאור, אז בטלה הגזירה. אלא. ויש לך להתבונן.
אם מרים הייתה בשעבוד גבר, דווקא
כשמשה
נולד היה צריך
להתגבר
משהו, לא
להתבטא. נכון. כשמרים הייתה שעבוד גבר. ולכן כשנולד משה גזרו גם עוד יותר גרוע. כל הבן הילוד היו הורת השליחו. כשהתקיימה הגזרה, בטלה הגזרה. כלומר, כשמשה הושלח ליאור.
כן, אבל הבנתי.
הבנת? טוב. כן.
חבר
המשיח
ותחילת הגאולה.
חבלי משיח ותחילת הגאולה. הנה, אותו התיארון.
זה אותו דבר?
כן, למשל אתה רואה אישה בהיריון. אתה אומר, וואלה, איזה יופי, אומרים שעוד מעט יש ילד. אתה מתלהב מזה, אתה רואה, הבטן הולכת לתופחת, זה משהו נפלא. ומגיע הזמן, פתאום צעקות, כאבים, דם, דמעות. זה מה ש... לזה חיכינו? בסך קצת.
אבל בימינו כולם מאמינים בגאולה. יש כאלה שפשוט
לא מאמינים
בגאולה. יש כאלה
שפשוט לא מאמינים בגאולה. היום כולם מאמינים בגאולה.
שאנחנו בתהליך של גאולה.
כן. כלומר, רק שיש בעיה. כלומר, להגיד שהגאולה קרובה. יש כאלה שאומרים שעוד מעט אוטוטו גאולה. כן? זה בעיה. זה בערך אדם שנמצא בצהריים ואומר שעוד מעט השחר יעלה.
גאולה השמימה.
כן, זה בעיה. כן? כן, כן, ברור. הגאולה שלמה. כן, הוא קורא בצהריים, אמרתי לך. והוא אומר, זה עוד מעט השחר יעלה. כל הכבוד לו.
מה שמחזק אותו,
שעדיין... זה אומר שיש לו עיניים לראות קצת משהו, כן.
אבל בכל זאת, מה שמחזק
את זה... ותחזנה עינינו בשובך לציון.
מה שמחזק את האדם הזה שאומר שעדיין הגאולה מגיעה, שעדיין יש בעיות, יש עדיין
חבלי משיח. כן, יש אחד, נכון, בצהריים, פתאום יש איזה אבק נכנס לו לעין, זה אפילו דומע קצת, ולכן הוא אומר, עוד מעט יעלה השחר. כן? נכון. לא, במיוחד אם הוא שם על עצמו כזה צעיף על העיניים, אז באמת, זה נכון שהוא לא רואה, למרות שזה צורה. טוב. כי זה צרה להיות עם צעיף על העיניים. ויש לך להתבונן. במה שאמרו, אתה יודע שגם יש חג שכולם עושים אותו, חג הגאולה. בפסח. אמרת על זה? כן? פסח, זה חג של גאולה, נכון? אמת או לא? אפילו בהגדה של פסח, הוא משר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, כן? ואני זוכר שמיד אחרי זה היו בעיות עם המן ועם המים וכל מיני צרות, זה לקח 40 שנה. אז איך אפשר לעשות מזה גאולה? היו קשיים, הקשיים מוכיחים שחג הפסח הוא לא חג של גאולה. כן, טוב. שלא לדבר על מה שקרה אחר כך, תסתכל בספר יהושע, ספר שופטים, עם ישראל, פתאום עבד עבודה זרה, כל הצרות, כל זה כישלון אחד גדול. תדע. ויש לך להתבונן.
הגאולה עצמה הייתה על ידי משה.
הגאולה הייתה על ידי משה. עוד יותר גרוע.
זה חשבים ישירות.
מה הם חשבו על משה? מה הם חשבו על משה? איזה מצרי אחד, לא גדל איתנו, מדבר מצרית עם מבטא מדייני, מנסה קצת עברית. כן?
אני מבא שמשה עדה.
אחרי שזה יצא, בסוף. קרא להם את הים, אז בסדר. כן?
אומרים על כל התהליך. בגדה אנחנו לא אומרים רק... אומרים על כל התהליך, אל תקבל על התורה.
מה? ההגדה זה על כל התהליך עד קבלת התורה? אני לא ידעתי, אני מגלה שאתה חוגג את פסח בשבועות אתה.
אמרתי עד קבלת
התורה. רגע, אתה, בעצם אני מבין שאתה קורא את ההגדה בערב שבועות. יש פה, אני זוכר שאת ההגדה קוראים בליל יציאת מצרים.
כל היציאה, כולל קריאת
שבים. כן, כן, כולל קריאת ים סוף.
כן, הים לקור פה
שם. כן. כלומר, זה חוגגים את קריאת ים סוף, אתה אומר.
רק את זה, זה גם כלול.
אני לא חושב, אני לא ראיתי, זה פחות בהגדה של פסח שלי, זה לא כתוב. כן, טוב. וגם, אם כבר דבר על קריאת, נגיד שקריאת ים סוף כלולה בהגדה, אני יודע ששלושה ימים אחרי זה הם רצו לסקול את משה. נכון? הם רצו לסקול את משה, שלושה ימים אחרי זה. טוב, יש לך, אז מה אתה אומר? בגלל שמשה היה, אז כולם התלהבו. אני חושב שהתנהגו יותר יפה עם בן גוריון מאשר עם משה. ויש לך להתבונן במה שאמרו זל בשמות רב. אגב, אני אגבי בן גוריון, אני רוצה לספר לכם סיפור. כן, שהבבא סאלי, זה חוזר גדע עלינו עמי. הוא פעם אחת אמר לנהג שלו, קח אותי לשדה בוקר על הקבר של בן גוריון. וזה קרה מתי? אחרי פטירתו של בן גוריון. כן? אל תגיד לי, בשנים הראשונות של המדינה הזאת. כן? אז שאל אותו הנהג, למה? אמר לו, יש לו זכות גדולה, כי הוא הקים את המדינה. מצד שני, היו לו הרבה בעיות, אתה צריך לעשות לו תיקון. מה לך לעשות לו תיקון על קברו? טוב, ויש לך להתבונן במה שאמרו זיכרונם לברכה בשמות רבה. אם כבר מדברים עליו בסלין, אני אספר לכם סיפור.
יש לי אופציה שלך.
פעם אחת, מתי היה יורצייט?
דלת בשבט.
דלת בשבט, בסדר, זה הכנה, כן? חימום הכנה. פעם אחת, שני בחורי ישיבה, מישיבה קדושה, שהצהל רצה לגייסם. הלכו אל הבבא סאלי. אמרו לו, כבוד הרב, רוצים לגייס אותנו לצבא. אמר להם, צאתכם לסלום, סובכם לסלום. אמרו לו, אבל כבוד הרב, אנחנו מבקשים לא ללכת לצבא. אמרו, למה? תלכו לצבא, צאתכם לסלום, סובכם לסלום. בסדר? יש כאלה ששכחו את הסיפורים האלה. אבל... טוב, יש לך להתבונן במה שאמרו זל בשמות רבה, ובני ישראל פרו וישרצו. כל אחת ואחת ילדה שישה בקרס אחד. ויש אומרים, 12 פערו שניים, וישרצו שניים, וירבו שניים, ויעצמו שניים, במאוד שניים, מאוד שניים, ותמלא הארץ אותם, שניים. אז סך הכל, 12 ילדים. ויש אומרים, 60 בקרס אחד.
אתה
חושבים
את
החיסון? כן, שבעה פעמים שניים, אז יוצא
14. 10.
אף אחד לא חשב שאתה תספור. טוב. ויש אומרים 60 בקרס אחד. ואל תטמע, שהרי עקרב, שהוא מן השרצים, מולדת 70. רבי נתן אומר, ותמלא הארץ אותם, כחושים של קנים. כן, כבר... הרבה 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 קנים. עד כאן. ויש לתמוע. למה ילדו שישה דווקא? לא פחות ולא יותר. וכן למען דאמר 60, טעם המי. שלא נוכל לומר שדבר זה במקרה, שיהיו יולדות כך בלי סיבה. כי סיבה המקרית אינה תמידית, ודבר זה תמיד היה. ויש לפרש. כי כתיב, כאשר יענו, תן ירבה וכן יפרוץ. ולפי שהיו מענין אותם שישה ימים רצופים בלי שום הפסק. ובשבת היו נחים כדי איתה במדרש שבא משה לפני פרעה ואמר וכי אפשר לני אדם שיעשו מלאכת עמי בלי הפסק ולא יהיה להם מרגוע בינתיים. אמר לו לך בחר לך יום אחד שלא יהיו עושים בו מלאכה. ובחר משה ביום השבת, וכיוון שנתן הקדוש הוא שבת על ידו, אז שמח במתנת חלקו שבחר לחלקו יום השבת במצרים, וזהו שתקנו ישמח משה במתנת חלקו. עד כאן. כן, כמו שמשה הוא זה שנתן לנו את השבת עוד כשהיינו עבדים במצרים, ואם כן לא עשו מלאכה רק שישה ימים. ואף על גב שבזה הזמן, לא... אז מה זה אומר? שישה ימים כנגד הימים שהם עובדים, כי הרי כאשר יענו אותו כן ירבה. אז אם היו מענים אותם שבעה ימים, היו, לא... היו יולדות שבעה בקרס אחד. רק כיוון שהיו מענים אותו, אותם רק שישה ימים, אז שישה בקרס אחד. שיש פה בעיה. מי נתן את השבת לישראל? משה. משה עוד לא נולד בשלב הזה. אז פה אומר, אז פה מקשה את זה מרן. ואף על גב שבזה הזמן לא נולד משה עדיין. מכל מקום, כיוון שלא יהיו עומדים ישראל שבעה ימים בעינוי, רק שישה ימים, לא היה נחשב רק לשישה. ולפיכך, נגד העינוי, פרו ורבו שישה בקרס אחד בלי הפסק, כמו שהיו עושים מלאכה שישה ימים. ולמן דאמר 12 היו יולדות, מפני שאף בלילה היו עושים, מקרות הגבר היו מעמידים אותם למלאכה. והנה יש כאן מקרות הגבר, מהשעה של קרקור התרנגול. כן? לכך היו מולידים 12 נגד יום ולילה. ונראה לי כי אלו 12 היו שישה זכרים ושש נקבות. כי היום נקרא זכר, והלילה נקבה. כי בלילה, אף פי שלילה זה לשון זכר גם כן, אבל זה עם ה' בסוף. כי הלילה שולט המאור הקטן, וביום המאור הגדול. וידוע כי המאור הקטן בשביל חולשת כוח המאור דומה לנקבה, והשמש כוח פועל. וכנגד זה היו מולידים זכר ונקבה זוג אחד. שלא לדבר על זה גם שהירח מקבל את אורו מהשמש. ולמן דאמר 60 בקרס אחד דעתו, כיוון שנכתיב כאשר יענו כן ירבה, והווה למכתב כאשר יענו כן יפרה, כי לשון ירבה פירושו יותר מאחד, ולפי פירושו שהיו יולדות 60 מקרס אחד, כי היו נגד כל יום ויום ימי השבוע ריבוי, וזהו 10 שנקרא ריבוי. אבל, אז לכן צריך להיות 10 פעמים, כלומר 6 פעמים 10, כי אם לא זה לא ריבוי, וזהו 10 שנקרא ריבוי, אבל הפרטים לא יקראו ריבוי, לא נקראים ריבוי, ועוד, שאם תאמר שלו היו יולדות רק 6, קשיה, שלא נקרא זה כאשר יענו, שהרי יום ראשון לא היה כלום, דבלה ואחי כל אישה ואישה יולדת בן אחד, ולפעמים 2. ולפיכך, פירושו שכנגד כל יום ויום היה ריבוי שהם 10, תכתיב כאשר יענו כן ירבה, עד שהיו 60, כך יש לפרש. כן? כלומר, זה ההסבר הראשון, הפשוט. כן? למה 6, 12, 60? כי זה כן, הריבוי כנגד העינוי. כן,
כן, אבל אמנם זה דרשות, אבל כאילו, כביכול כל דרש אפשר לומר סותר את רעהו.
כל דרש סותר את ראו, ודאי. מי שאומר א', לא חושב ב', מי שאומר ב', לא חושב א', מה הבעיה?
עדיין אנחנו עומדים בסתירתנו.
למה זה סתירה? אם זה אותו אדם, אותו דרשן, שאומר פעם כך, פעם כך, אז באמת יש סתירה. אם זה שני דרשנים, למה שתהיה סתירה?
כן, אבל זה המעבר כאילו לבאר פה בשם כאילו מביא הדעות.
אז הוא מסביר לך את ההיגיון של כל דעה. מה ההיגיון שעומד ביסוד הדעה הראשונה? השנייה, השלישית. מה כל כך מסובך בזה? כן. זה כמו שתגיד, יש אחד שאומר שצריך, יש חבר כנסת שסובר שצריך להקים מדינה פלסטינאית, חלילה. ויש חבר כנסת שאומר שאסור להקים מדינה פלסטינאית. זה סתירה. הרי זה חבר כנסת וזה חבר כנסת. איך יכול להיות שהם אומרים דברים הפוכים? מה התשובה? הם שני אנשים שלי, נכון?
לא הבנתי דעת המערב.
עשר. אוקיי. אני הבנתי את זה. זה עניין דידקטי, איך להעביר חומר.
איך הוא כותב פה את הקושייה של משה
לא נולד? הוא אומר כי... איך הוא פותר את השאלה על זה שמשה עדיין לא נולד? נכון. אבל משה אמר דבר של היגיון, שאי אפשר לעבוד 7 ימים. אז לכן, מטבע העולם, אין אדם שעובד 7 ימים אלא 6. לכן זה ככה היה.
כמה שבועות לפני, זה לא תלוי במה שמשה אמר
לפה. זה לא תלוי במה שמשה אומר, נכון.
נכון.
למה?
יחסו את העניין
של
בני ישראל פרו, יחסו את זה לזה שהם ילדו 6. זה בכלל לא נכון, כי זה קרה הרבה לפני השעבוד. אז אפשר לומר שהשש הם ילדו בקרס אחד, זה בכלל קשור...
לא, הוא מדבר על אביך אשר יענו אותו.
כן,
ירבה יפה נפרוץ.
כן, אז השאלה שלי למה מלכתחילה, יש איזה מדרש שאומר שאומר...
למה זה עוד לפני כן כתוב פרו וישרצו? כן, כי מצרים עומדים לשעבד את ישראל. לא אותו דבר. זה כמו שלפני שדבר קורה, מרגישים אותו. זה חוש כזה. כן. כבר אז, משה הציע את ההצעה הזאת על יסוד היגיון. ההיגיון הוא נכון גם בלי משה. ההיגיון שאי אפשר לאדם... רגע, ההיגיון שאי אפשר לאדם לעבוד 7 ימים הוא נכון גם בלי משה. ולכן יש לומר שאין ראוי לשעבדם אלא 6 ימים בשבוע. ולכן כנגד מה שראוי לשעבדם 6 ימים בשבוע, ילדו 6. חיית רעיון,
יכול להיות שבפועל עבדו 7 ימים.
יכול להיות שבפועל עבדו 7 ימים, יכול להיות שעבדו רק יום אחד, יכול להיות שלא עבדו בכלל. כן.
מה הקשר בין עבודה לילדים? למה דווקא...
כי כתוב,
אולי מספר הרוחות שהם אכלו?
לא, זה מה שהוא אומר, כי זה כנגד ברגע שישראל מופיעים והם מנוגדים למצרים, אז יש התנגדות של מצרים אליהם. כיוון שיש התנגדות של מצרים אליהם, יש התנגדות של ישראל למצרים. לכן כאשר יענו, כן ירבה וכן יפרוץ.
הם
משתדלים. כן, הם משתדלים, הרי ישראל משתדלים לצאת אל הפועל, שזה 60 ריבו. לפי המספר שהוא הוסבר באחד הפרקים הקודמים, שהיה צריך 60 ריבו דווקא. נכון? אהו.
זה ההתקפה שלנו,
כן, אבל אתה מבין מה שאמרתי, שהמספר 60 ריבו הוסבר באחד הפרקים הקודמים, בתור מספר הכרחי לשלמות ישראל?
בעצם יש את ההתנגדות אליי.
האם אתה זוכר, האם הבנת מה שאני אמרתי? שבאחד הפרקים הקודמים, אמר הרב מהר"ל הסביר מדוע 60 ריבו הוא מספר הכרחי.
כן, אני זוכר, אולי הרב.
אתה מבין מה שאני אמרתי עכשיו? שבאחד הפרקים הקודמים הסביר?
נכון.
בסדר, תודה, בסדר, לפחות שאני שואל שאלה, אני אוהב לקבל תשובה. כן, מה אתה אומר?
רב יכול לחזור על המטרה.
אין צורך לחזור, אני רק רציתי לדעת אם הבנת. כן, עכשיו, אתה אומר, עכשיו, אני עכשיו מתייחס לשאלה שלך, והיא האם זה אומר שזה כוח ההתנגדות שלנו אליהם.
כן.
כן, התשובה היא כן. זה מה שהוא אמר.
עכשיו, אם הרב יכול לחזור על ה-60 ריבוי, מה המטרה הזאת?
הוא מסביר שזה המספר השלם, המספר של השלמות הריבוי וכו'. כן. 60 זה כנגד שישה צדדים, ועשרה זה הריבוי, אז זה 60, והריבו זה הרבבה, כי אין מספר גדול מן הרבבה וכו'. כן, אתה אומר?
אולי אפשר להסביר את הריבוי גם, שבלילה כאילו יכול היה להם עוצר.
עדיין כל השירות מלא נמצאים בארכיון. כן, מה אתה אומר? סליחה.
בלילה כאילו יכול היה להם עוצר. כמו להבדיל, באינתיפאדה הראשונה, היה מעצרים גדולים בכל הערים של הערבים, אמרו שם שהילדה עלתה פלאים.
כמובן.
כולם היו ביחד
ולא יצאו. נכון, נכון, גם יכול להיות. טוב, אומנם, עכשיו, אתם מאמינים שכל זה קרה בפועל? כן, אישה ככה 60 ילדים?
למה לא, אם זה כתוב?
אם זה כתוב, אז אם זה כתוב, זה הוכחה שזה נכון. זה נכון, זה אני כרגיל.
איך אנחנו יכולים לפקפק
בדברי חז"ל? איך אפשר לפקפק בדברי חז"ל, הקדושים, כן? כלל גדול, כלל גדול יש בידינו שדבר הוא... זה לא, לא בגלל שהוא כתוב הוא אמת, אלא בגלל שהוא אמת כתבו אותו. אז אם הוא אמת, ובגלל שהוא אמת כתבו אותו, צריך להבין מה יכול להיות אמת באמירה הזאת. בסדר? ולכן זה, ועכשיו המהר"ל מסביר לך את העניין. אומנם עיקר הדבר והפירוש. כי ישראל מסוגלים למספר שישה. כלומר, זה המספר הראוי. זה כלל גדול במהר"ל בהרבה מקומות, שהמספרים אצל חז"ל מדברים שוב על מהות. זה לא כמו הפשקבילים, זה פשוט, זה כן כמו הפשקבילים, שיש עניין להסביר את הדברים מצד מהותם. כן, מצד מהותם של ישראל הם ראויים לשישה בקרס אחד. האם זה קרה? לא, זה לא קרה. או זה אולי קרה פעם אחת, או משהו כזה. כן? אבל זה מראה מה המעלה. זה כמו שלמשל נאמר בגמרא שמשה רבנו היה בגובה 10 אמות. 10 אמות זה...
לא, 5 מטר.
לא, לא 5 מטר.
תלוי איזה שיטה.
4.80 מטר.
בסדר.
זה לא 5 מטר, מה אתה אומר? זה
4.80 מטר.
4.80 מטר. כן, מי שצודק זה הרבה מנהל, שום ספק. עכשיו, אומר המהר"ל, אל תחשוב שבאמת זה היה. אלא שכך ראוי למשה לפי מעלתו. אך במציאות היה כמה שאפשר, כך אומר המהר"ל. גם משה היה גבוה, משהו זה היה גבוה. אבל לא גבוה באופן שעושה אותו משונה מכל אדם.
כמה אפשר? זה
דורות.
כמה אפשר במציאות? יש אנשים של 2.5 מטר, יש.
זה מציאות שלה, זה נפתלי גם לא רץ את כל מצרים.
ברור, ברור. או למשל, הגמרא עושה חשבון, כמה חיילים באו יחד עם סנחריב, נגיד חזקיה ומלך יהודה. היא עושה חשבון, מגיע בסוף ל-2.6 מיליארד חיילים. כן? ואחד. והגמרא אומרת, מה זה ואחד? אחד ממש, או עוד עשירייה אחת, או 101, או 1,001, או ריבוע אחד. זאת הגמרא תיקו. כן, עכשיו, מסביר המהר"ל שהמספר הזה הוא המספר הראוי. להתנגדות אל חזקיהו, חזקיהו צריך להיות המשיח, כנגדו כל האנושות. האנושות זה הריבוי של שם הוויה, 2.6 זה 26, מכפלה של 26. אז זה המספר הראוי, במציאות היה כמה שאפשר, זאת אומרת היה צבא גדול שבא על חזקיהו מלך יהודה.
אז הרב, זה כלל בכל...
זה כלל בהרבה מדרשים. צריך לראות, הרבה פעמים החזל מדברים לשעות גוזמה.
מה שראוי.
כן, למשל, התוספות אומרים פורש, שכל מקום שחזל אומרים 13, הכוונה לשון ריבוי. התוספות במסכת יומה. טוב, מהו באופן מהותי עניין... זה לא ביומה, מהו באופן מהותי עניין הכנגד? וכי משום שעבדו שישה ימים בתנן של נשים צדקניות, החליטו להוסיף אומץ. כנגד אינו סיבה פיזיולוגית. זה רק סימן? איך העסק הזה עובד? אשמח לקבל הרחבה באופן כללי על עניין הכנגד. הכנגד, הכוונה היא שכל כוח במציאות מזמין כוח נגדי. זה פשוט. וזה המשמעות של דברי חז"ל, שכיוון שעבדו שישה ימים, כנגד זה עובדים שישה, מביאים שישה ילדים. איך זה בפועל במציאות, איך זה קורה מבחינה ביולוגית? נגיד ככה, את חז"ל זה לא מעניין, ויש שחז"ל אינם ביולוגיים. הם מסבירים לך את המהות. ולכן במציאות גם מן הסם שזה לא היה שישה בקרס אחד. כן. אולי פעם אחת קרה. כן, זה היה 60 לא. יש אפילו מדרש שאומר שהייתה אחת שילדה 60 ריבו. ומתכוונים ליוחבד. היא ילדה 60 ריבו. משה שקול כנגד כל ישראל.
איפה הוא אמר
לכותב
שכמה שאפשר?
כמה שאפשר הוא כותב בכל מיני מקומות. כן, כן. למשל, ביאור האגדות למסכת סנהדרין שם, כשעושים את החשבון של חיילי סנחריב. למשל, שמה, גם בבאר הגולה הוא כותב את זה. כן.
הרב הראי, אנחנו יודעים שבספר בראשית יש הרבה אנשים שחיו 900 שנה, 960 שנה. למה לא יכול להיות שפעם גם היה אנשים יותר גבוהים? גם היו יותר... וגם היה להם 60 ריבו. אם תוסיף להם את השנים שלהם, של
960, בשבילם... אתה אומר שבעיניך הדברים האלה לא תמוהים כלל וכלל, שהרי כיוון שאנשים חיו קרוב לאלף שנה פעם, אז גם יכול להיות שילדו ככה שרצו...
זה 5 מטר.
ירידת
הדורות.
כן, ככה נראה לך. אמר החכם מכל אדם, אין כל חדש, אתה חדש יחש.
בסדר, ומה עם 960? זה לא הגיוני.
960 שנה? אז אתה עכשיו תתן פירוש חדש. מה שכתוב 969 שנה לגבי מתושלח, לא שבאמת הוא חי את זה, אלא שכך ראוי. אם תרצה להגיד כך, אתה יכול להגיד כך. אני לא חושב גם שזה נכון, אבל אפשר להגיד כך אם רוצים. ואז צריך לחשב אחרת. טוב, אפשר.
כן. של 50 מלובני ישראל,
שחמישית עלו. כן. אז זה שהם כבר הגיעו ל-600,000 הרבה לפני. נכון, יפה. למשל, כולם מביאים אחד, שבני ישראל יצאו 50 מארץ מצרים, אחד מ5. כן, אך הבעיה היא, אלה שאומרים שזה כיפשו אותו, איך יסתדרו עם הדעות האחרות, אחד מ-50 ואחד מ-500 ואחד מ-5,000?
ביטרתי.
בסדר? טוב, עד כאן להיום. שלום.